עוד יותר, הפודקאסטים של ישראל.
שלום לכם, הגעתם לשיער של זידן, הפודקאסט הנבדל. אצלנו תוכלו לשמוע סיפורים שלא הכרתם מעולם הכדורגל, מקרים הזויים שישמעו לכם דמיוניים, מעשיות שכאילו נוצרו ממוחם של תסריטאים מבריקים. אבל כולם התרחשו במציאות. יש לנו סיפורים על שחקן ששיחק באותו יום בשני משחקים שונים בשתי מדינות שונות, או על קבוצה קורדית עם שחקן פלסטיני, יהודי ונאצי שהדהימו את הכדורגל השוודי. יש גם את המקרה הזה של קבוצה בכירה בכדורגל האירופי שהתעניינה מאוד בשחקן שלא קיים. אז אם בא לכם לפתוח קצת את הראש, אתם במקום הנכון. השיער של זידן, הפודקאסט הנבדל. אני שלומי דניאלי ואיתי מיכאל יוחין. אהלן מיכאל.
שלום.
מה אתה אומר? על מה נדבר הפעם?
בוא נדבר על הקורדים.
יאללה, נשמע לי מעניין הקורדים. למרות שאתה יודע, בדרך כלל שאני שומע על קורדים, זה בדרך כלל בעניינים של מלחמות וכאלה. ואתה לא...
וזה חבל.
אתה לא כתב צבאי.
לא, זה חבל שזה עם מאוד מיוחד ומעניין. אבל אין לו מדינה, ובגלל זה אין לו נבחרת. אבל אם אתה מסתכל על מפת הכדורגל העולמי, אתה יכול למצוא משהו שמזכיר קצת, לפחות בעיני עצמם, נבחרת קורדיסטן. אתה יודע, הרבה מאוד קורדים ברחבי העולם, ובמיוחד במזרח התיכון, עוקבים אחרי קבוצה שמשחקת בליגה השוודית השנייה.
אוקיי, למה דווקא את הקבוצה הזאת?
כי היא קבוצה קורדית, כלומר, לא בדיוק, אבל כמעט, קוראים לה דל קורד.
יש לזה פירוש?
דל קורד זה חיבור. דל זה קיצור של דלארנה, שזה אזור בשוודיה,
אוקיי.
שבו נמצאת הקבוצה. וקורד זה קורדיסטן.
יפה.
והסמל של הקבוצה הזאת זה הדגל בצבעים של קורדיסטן, כלומר אדום, לבן וירוק, ויש שם גם שמש של קורדיסטן, אבל יש גם סוסים שבכלל לא קשורים לקורדים, זה הסוסים השוודים שם מהאזור ההוא של דלארנה.
אבל באזור הזה יש מלא קורדים, כאילו?
לאו דווקא באזור הזה, אבל באזור הזה גרה משפחת קיזיל, שהגרה לשם מעיראק ב-1989, וב-2004 הם הקימו מועדון, אבל האמת היא שכשהם הקימו את המועדון הזה, בשם דל קורד, זה נועד בעיקר כפרויקט חברתי. הם לא חשבו בצורה רצינית על מועדון כדורגל שיהיה מקצועני, התמודד מול קבוצות גדולות בשוודיה, זו בכלל לא הייתה המטרה. הבעיה הייתה שאחד הבנים של אב המשפחה, רמזן קיזיל, הידרדר לסמים. והבן השני בדיוק נזרק עם החברים שלו, בגלל בעיות משמעת, מאיזושהי קבוצה שהייתה שם באזור, ברגה, ורמזן, אבא, החליט שהוא רוצה להקים מועדון כדורגל, כדי שהם יתאמנו, ולא יתעסקו עם סמים.
שתהיה להם איזה מסגרת.
שתהיה איזושהי מסגרת טובה לנוער באזור, כי לא הייתה, פשוט לא הייתה, ולכן היה יותר מדי פשע, במיוחד בקרב המאגרים, והיו שם מאגרים מכל מיני עדות, אבל גם, לא רק מאגרים, גם השוודים, שהם שוודים מבחינה אתנית, גם הם לא היה להם מה לעשות שם, וכמו שהוא הסביר אחר כך, רמזן קיזיל, הוא רצה שתהיה מסגרת, שוודיה נתנה לו כל כך הרבה, הוא קלטה אותו אחרי שהם באו...
בעצם הצילה לו את החיים.
כן, באו חסרי כל, וביססו שם את החיים מחדש, הוא רצה להחזיר משהו, היה לו קצת כסף, כבר הוא היה איש עסקים, מקומי, הוא רצה להחזיר לאזור הזה, לקהילה, שעזרה לו וסייעה לו, הוא רצה להחזיר משהו, והוא הקים איזשהו חוג כדורגל, זה חוג, אוקיי? פשוט חוג כדורגל לנוער.
אבל הוא התכוון שהחוג הזה יהיה בזהות קורדית או לא? זאת אומרת, היה חשוב לו שידעו שזה יוצאי קורדיסטן עושים את זה, או ש...
כן ולא. כלומר, אחת המטרות הייתה באמת שזה יהיה איזשהו סמל של... כי היו שם, יש איזה חמול, יש שם הרבה קורדים יחסית, למרות שרובם, זה חלק די במרכז שוודיה, יותר צפונה, הרוב נמצאים כמובן בסטוקהולם ובאזור הדרומי, איפה שרוב האוכלוסייה השוודית, כן?
כן.
אבל היו שם כמה, והוא רצה שתהיה לזהות קורדית, אבל בו בזמן, הוא רצה שזה יהיה פתוח בפני כולם, הוא לא רצה מועדון סגור, הוא עשה את זה בעיקר בשביל הבן הצעיר שלו, כדי שהוא לא ילך בעקבות הבן הבכור שהלך לכלא בגלל סמים, אז הוא רצה שתהיה לו מסגרת ולחברים שלו, אבל החברים שלו לא היו רק קורדים, אז זה היה מין פרויקט חברתי כזה, שהוא גם לאומי, אבל לא לגמרי, משהו מאוד נחמד בסך הכל.
כן.
כי אתה יודע...
אבל זו יוזמה פרטית שמשרתת את הקהילה.
בדיוק, יוזמה פרטית שמשרתת את הקהילה, הם התחילו בכלל בקט רגל. אבל כי קבוצה רשמו אותה בליגה השמינית, הליגה הכי נמוכה בשוודיה, שהסתקו. אבל באו הרבה אנשים, כי מה קורה? היה שם מועדון, עדיין יש, שהוא יותר מקצועני, אוקיי? אבל שם יש סינונים, ומי שלא מתנהג טוב.
מבחני קבלה ו...
כן, והחבר'ה האלה שהם בשוליים, הם בכל מקרה לא תמיד מתאימים לשם. וגם, אתה יודע, אזור במרכז שוודיה, זה לא שנגיד, בפרברי פריז, איפה שמסתובבים הרבה מאוד מאגרים, כמו ריאד מחרז וכאלה, יש להם חלום, הם רוצים להגיע גבוה. בשוודיה אין כאלה, אי אפשר להגיע גבוה מאיזשהו חור בשוודיה. הם לא חולמים להיות פתאום איבראימוביץ' או תומאס ברולין, זה לא נמצא בתודעה, הם יודעים שאין להם סיכוי.
כן.
אז זה גישה אחרת, זה מנטליות אחרת, וזה פשוט תעסוקה, משהו שיהיה להם נחמד לעשות, ולא היו לזה איזשהן ציפיות יומרניות כאלה.
במקום לקחת סמים ולפרוץ לחנויות, בואו צחקו כדורגל.
בדיוק, והקבוצה הזאת, כמו שהיא, עלתה, 5 ליגות ב-5 שנים. זה הקטע המוזר פה, שהם הקימו את המועדון הזה ב-2004, בליגה השמינית, וב-2009 הם היו בליגה השלישית, וזה פשוט לא הגיוני. זאת לא הייתה הכוונה, זאת בכלל לא הייתה הכוונה.
וואו.
ועל הדרך, בזמן שהם טיפסו, אז הם גייסו קצת יותר, כבר נהיו יותר מפורסמים באזור, כמובן, ויותר ויותר שחקנים יותר רציניים ויותר מוכשרים באו לשם, אבל עד שהם הגיעו לליגה השלישית, בעצם באמת יוזמה לגמרי פרטית, כשהם הגיעו לליגה השלישית, זה כבר נהיה קצת יותר רציני, ואז זה כבר התחיל להתפרסם גם בקורדיסטן.
שמעו עליהם בקורדיסטן, שיש קבוצה ש...
בליגה שלישית,
פתחה
כן.
משפחת...
כן, וגם... זה התחיל להיות באמת סוג של פרויקט יותר... מצד אחד זה היה הרבה יותר שוודי, והרבה יותר רחב ופתוח לכל הקהלים, וזה נהיה קצת מפורסם לא רק בקרב הקורדים, אלא קבוצה שהייתה אהודה ברחבי המדינה, כי זה פרויקט חברתי חמוד.
אני לא יודע למה, אבל זה מקביל לי קצת למשפחת לוזון. לא יודע למה, הם לא קורדים, אבל סתם, זה כאילו משפחה שמחזיקה את הקבוצה.
כן, זה משפחה שמחזיקה את הקבוצה, והבן הזה, שעדיל קיזיל, שניצל מסמים בזכות הפרויקט הזה, הוא פרש בגיל 23, כי הוא היה כזה מוכשר, נהיה מנהל ספורטיבי.
אוקיי, של הקבוצה.
כן, הקבוצה, כן, וגם היה עוד בחור שהגיע לשם, עוד קורדי ממוצא איראני, גם הוא נהיה מנהל האקדמיה ומאמן, והם התחילו את כבר להיות יותר אחראים על כל זה, באמת פרויקט משפחתי שלאט לאט הצטרפו אליו.
נראה לי שאבא לא חלם על זה אפילו.
ברור שלא, יותר מזה. אבא לא אהב כדורגל. הוא לא הבין בכדורגל.
כן.
הוא רק ידע שכדורגל זה משהו שבאופן עקרוני עשוי...
כן, נותן לך כלים, משמעת...
יש לזה אפקטים חברתיים כן. חיוביים.
חינוכי.
אז יאללה. כן. אחר כך הוא כמובן התעניין מאוד, והכינוי שלו שם זה מוכתר, המנהיג.
מוכתר כן,
כן. כן. הוא הבוס הגדול. והגיעו לשם המון חבר'ה, אבל הם באו ויש שם אלבנים ויש שם ערבים ופליטים מסומליה, והם כולם היו שם בקבוצה הזאת, וגם פשוט שוודים מקומיים גם כן,
כן.
כולם ביחד, והקבוצה הזאת, בגלל שהיא מנוהלת על ידי משפחה קורדית, ובגלל שהמנהל הספרטיבי שלה קורדי, והמנהל האקדמיה קורדי, ויש הרבה שחקנים קורדים, נגיד 50%, כן, משהו כזה, אז היא איכשהו נהייתה סוג של נבחרת קורדיסטן, וכשהיא עלתה...
בוא נגיד, זו הקבוצה הכי בכירה של הכדורגל הקורדיסטני.
נכון, וכשהיא עלתה ב-2015 לליג השנייה...
וואו, ליג השנייה זה, זה, זה מטורף.
ליג השנייה, הם בילו שש שנים בליג השלישית, וגם הם לא כזה שאפו, קצת כן, אבל לא באמת. הם לא חשבו שהם
יעפו. מדי פעם הם היו בסכנת עלייה.
כן, אז הם עלו, וכשהם עלו, כבר בליג השנייה, בליג השלישית אין שידורים בטלוויזיה. בשוודיה, גם אצלנו.
או ליגה א' שלנו כזה.
כן, זה לא רציני.
כן.
אבל בליגה השנייה כבר יש, אפשר לראות באינטרנט. ואז אתה יודע שכשדלקורט משחקת בליגה השנייה בשוודיה, אז בעיראק ובסוריה ובטורקיה ובאיראן, יש קורדים שנצמדים למסך המחשב שלהם, ופשוט רואים בלייב, באינטרנט, את המשחק הזה.
אתה כמו אש בשדה קורדים.
כן, והם, קבוצה הזאת, כשהיא עלתה ליגה השנייה, הם כבר התחילו להתראיין לתקשורת בסטוקהולם, וכשהם התחילו להגיע, בליגה השלישית זה ליגות אזוריות.
כן.
אבל בליגה השנייה זה כל המדינה.
נכון.
ואז הם מגיעים למשחקי חוץ, בדרום שוודיה, איפה שכל ה...
פתאום הם נחשפים ממש.
זה מה שמעניין, שהיו להם הרבה יותר אוהדים, אוהדי בית, במשחקי חוץ, כי יש הרבה יותר קורדים בסטוקהולם, מאשר
במקום הקטן הזה שממנו הם באו.
איפה שהם היו, כן? יפה. ולכן, במשחקי הבית, היו להם מאות ספורות של אוהדים, ביציאה. אגב, יש שם דגל קורדי והכל, דגל קורדי באיסטדיון, אבל במשחקי החוץ, היו אלפים, שבאו ותמכו בהם, ואז כבר כשהם משחקים במשחקי חוץ, ואז יש גם סוכנים מתחילים להתעניין, ואפשר לשלוח לשם שחקנים מבטיחים, רוצים להגיע לשם, אבל יש גם מנהל ספורטיבי שמנהל את העסק הזה, והוא מגייס, מתחיל לגייס שחקנים,
שחקני רכש, חיזוק.
שחקני רכש אפילו גם מחוץ לשוודיה.
כי פתאום אני מניח שגם יש להם קצת ספונסרים, אז קצת כסף, הכנסות, כרטיסים.
יותר מזה, כשהם הגיעו לליגה השנייה, שני אנשי עסקים קורדים, קנו 49% מהקבוצה, והזרימו, הם הגיעו לתקציב של 2 מיליון יורו, שזה במונחי ליגה השנייה בשוודיה, לא מדהים, מדהים, אבל סביר.
עוברים את הבקרה התקציבית.
לגמרי. ואז, בשלב מסוים, התחילו להגיע לשם, גם, היה... בחור קורדי באקדמיה של ארנבן בהולנד, והם גרו בהולנד, והוא נפלט משם, ולא כל כך, לא בדיוק, אבל הוא לא קיבל מקום בהרכב, הוא לא התקדם לקבוצת סגל הראשון, ואז אבא שלו אמר, בוא הולך לדלקורד.
כן, אז בוא תתרום פה.
כן, בוא תצא לליגה הסוודית השנייה, ותשחק שם, יש לך שם, והוא נסע. אבל זה לא, בגלל שהם ראו בעצמם, ועדיין רואים בעצמם, פרויקט חברתי, אז הם קיבלו את כולם, הדלת שלנו פתוחה בפני כולם. מה זה אומר כולם? זה אומר למשל, שהיה להם שחקן נאונאצי לשעבר.
וואלה.
היה איזשהו בחור.
שהם יודעים שהוא נאונאצי?
כן, הוא שינה את, היה פעיל בחוגים של גלוחי ראש, ממש דמות לא סימפטית באופן קיצוני, אבל הוא שינה את השקפת עולמו, הוא הבין שמה שהוא עשה לא היה כל כך בסדר, שנאצי...
לא היה כל כך בסדר.
כן, והם קיבלו אותו, אמרו, בוא לשיקום, בוא תשתקם איתנו.
יפה.
והוא נהיה הכי קורדי בעולם.
הייתי שם אותו בלם, לפי מה שאתה מתאר שהוא נראה, ואם הוא מפחיד כל כך.
כן, ואתה יודע, והם קיבלו אנשים... גם נגיד, היה שחקן גם ממוצא קורדי בקבוצה, באייק סטוקהולם, שידרדר לסמים. סמים זה פה מוטיב חוזר.
כן, אני שם לב, זה מלווה אותנו.
כן, אז הוא נזרק, והיה גם כמעט הלך לכלא, היה צריך שיקום, בוא לדלקוורד, נהיה כוכב, נהיה קפטן, נהיה דמות מאוד מרכזית, הוא בשחקן בחור מוכשר.
שחקן מקטועי, מה שאתה מספר.
כן, כן, וככה זה היה, והיה להם גם שחקן פלסטיני שנולד פה בטבריה.
שחקן פלסטיני שנולד בטבריה?
כן, אבל הוא הגיע במשפחה שלו לשוודיה בגיל צעיר, ו...
זה כמו הבחור שלנו שנולד בנהריה והוא במבחרת אוקראינה, לא?
כמעט, לא בדיוק. כי הוא ציגנקוב, אתה יודע, הוא אוקראיני.
כן. אבא שלו היה פה קצת פה, אז הוא נולד פה, אבל כן.
קצת הרבה. אבל הבחור הזה, הוא נולד בטבריה, הוא שיחק בנבחרת פלסטין.
יפה.
ואז הם הביאו גם בחור יהודי מארצות הברית.
חייב גם יהודי.
דיוויד אבידור.
דיוויד אבידור.
דיוויד אבידור, הוא שיחק אחר כך.
פה בארץ הוא שיחק?
כן, הוא היה הפועל פתח תקווה, היה הפועל בני לוד.
וואלה.
אחרי דלקורד.
ואתה יודע, איזה שנים אנחנו פה עכשיו?
אנחנו מדברים על 2015, 2016, כשהם סיכו כבר בליגה השנייה.
וואלה.
כן, באמת קבוצה מכובדת בליגה השנייה, ואני דיברתי עם החברה האלה שם, דיברתי עם כמה חברי הנהלה ומשפחת קיזיל, אמרו להם, תשמעו, אתם לוקחים פלסטיני ויהודי, זה לא יסתדר.
ברור, חומר נפץ.
זה חומר נפץ, אצלנו כולם מסתדרים, הסתדרו.
אתה יודע שבאפול בר שבע אז, בימים היפים הקודמים, הביאו את סיאד חלילוביץ' הבוסני, עם ג'ובני רוסו הקרואטי, וגם אמרו להם שמה שזה לא יסתדר, אבל זה יסתדר טוב.
כן. הם מועדון משפחתי, הם היו ונשארו מועדון משפחתי. אגב, אבידור שיחק שם רק 4 משחקים, אבל זה לא העניין. העניין הוא שהם באמת היו, זה משהו מאוד מאוד מוזר, כי מצד אחד, זה נבחרת קורדיסטן, שכל הקורדים ברחבי העולם, באמת.
נושאים עיניהם
לדבר הזה. מצד שני, זה בכלל לא רק של הקורדים, זה ממש ממש פתוח לכולם, ופלסטינים ויהודים משחקים שם ביחד עם הנאו-נאצי. אז המשתקם.
כן.
אז זה באמת פרויקט מאוד מאוד יוצא דופן, והפרויקט הזה ב-2018 הגיע לליגה הראשונה.
וואלה.
הם עלו, הם ב-2017 הם פספסו את הפלייאוף בקצת, כי בשלב הזה, כשגם היו להם בעלים עשירים ותקציב של 2 מיליון יורו, הם כבר התחילו לחלום בגדול. אם כבר, הם התחילו לבנות אסטדיון, וכשבעיירה שלהם לא נתנו להם לבנות, אז הם עברו לעיירה אחרת, והם התחילו באמת לשאוף להגיע לליגה הראשונה, והם עלו לליגה הראשונה, ונתנו שהם כמה משחקים טובים, וכשהם עלו לליגה הראשונה, הם אמרו, אוקיי, אנחנו רוצים ללכת הלאה, אנחנו רוצים להפיל למסגרות האירופיות, אנחנו רוצים להניף את דגל קורדיסטן במפעלים האירופיים, כי
גאווה מטורפת.
כן, כי זו בעצם, זו הדרך היחידה של נבחרת לקורדים, היא ייצוג בכדורגל בינלאומי. אין להם נבחרת, אבל בעצם יש. והם רצו ללכת גבוה, זה בינתיים לא הצליח.
אז הפיק שלהם זה...
הפיק שלהם ב-2018 בליגה הראשונה, הם רצו, קיוו להתברג בצמרת, והחתימו כמה שחקנים, אבל הם ירדו. בסופו של דבר ירדו ליגה, ובעוד שנתיים ירדו שוב, לליגה השלישית, אבל עכשיו הם עלו חזרה, עכשיו הם בליגה השנייה.
זאת אומרת, הקבוצה עדיין חיה ובועטת.
בוודאי, זה מועדון, עכשיו הם חוו לא רק עליות, אלא גם ירידות.
עכשיו, איך אנחנו מדברים כל כך הרבה זמן על שוודיה וכדורגל שוודי, ועוד לא אמרנו זלאטן איברהימוביץ'?
כי הוא לא קשור.
לא קשור.
לא, הוא לא קשור.
הוא לא אוהב אותם, הוא לא שונא אותם, הוא לא מתייחס אליהם?
לא, הוא לא מתייחס אליהם. טוב, אתה יודע, זלאטן זה סיפור קצת אחר, גם סיפור של מאגרים בשוודיה, במלמו, והשכונה שלו במלמו היא שכונת פשע מאוד ידועה, רוזנגור, וזה באמת סיפור בפני עצמו.
כן.
ועכשיו כשהוא משקיע באמרבי, הקבוצה מסטוקהולם, אז במלמו עכשיו שונאים אותו, כי הוא כביכול בוגד.
כאילו כועסים עליו.
מאוד, מאוד. אתה יודע שהיה פסל של זלאטן איברהימוביץ' במלמו, והוא הושחת.
וואלה.
נהרס.
וואלה. עד כדי ככה זה זעם של המקומיים שם.
כן, בוא, אני אספר לך משהו, מחוץ לשוודיה זה סוד, כן? אבל תרבות האוהדים בשוודיה היא מטורפת. מטורפת.
מטורפת לטובה או
כתרה? לטובה, לטובה. זה, 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 זה ברמה של, אתה יודע, יש אוהדים שרופים, כמו, אתה שומע, אנשים מאוד מאוד חמים על הקבוצות שלהם, בברזיל, בספרד, זה ככה. וזה זה מוזר, כי הם שוודים, זה עם מאופק.
נכון.
זה לא, כביכול לא אמור להיות
ככה. קרחונים כאלה, ופתאום אתה מספר שהם...
יש להם המון המון יריבויות מאוד מאוד יצריות.
יש הרבה תשוקה שם כאילו?
המון. האוהדים עושים מופעים מדהימים ביציעים. אם אתה הולך במקרה לדרבי, אחד הדרבים בסטוקהולם, זה אווירה כמו במרקנה, באמת. זה משהו לגמרי לגמרי מדהים.
זה תמונות שאתה מקבל כמו בבוקה נגד ריבר כזה?
משהו כזה, כן. בדיוק ככה. הם מאוד 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 אוהבים כדורגל, ומאוד יש שם הרבה מאוד תשוקה והרבה היסטוריה והרבה יריבויות, וזה כדורגל שלא כל כך, לא כל כך מעריכים את זה מחוץ לשוודיה, כי כדורגל השוודי פשוט לא מספיק חזק.
כן.
אבל יש שם כל כך הרבה סיפורים, אותה אמרבי למשל, שקבוצה שכרגע זלטן מזוהה איתה, קבוצה שזכתה באליפות רק פעם אחת, בכל תולדותיה, אבל זה מועדון גדול, שבעצם מה שמעניין אותם זה לשחק יפה. ודלקורד, כשהיא הוקמה, הם היו שונים, לא רק בגלל שהם היו קורדים, ולא רק בגלל שהם היו מועדון, שהוא פרויקט חברתי, אלא בגלל שהם שיחקו טיקיטקה, הם רצו מלכתחילה, עוד כשהם הוקמו ב-2004 בליגה השמינית, המטרה הייתה גם פשוט להנות.
הם רצו ז'וגו בוניטו.
בדיוק ככה. וואלה. ככה הם קראו לעצמם. הם מכירים את המושג הזה. עוד מ-2004, כשהם הקימו את הקבוצה, ז'וגו בוניטו, זאת הייתה המטרה, ועם ז'וגו בוניטו הזה הם עלו...
עד לליגה הראשונה, זה מטורף.
כן, זה ממש, ממש מטורף. כמובן, שמע, זה לא אידילה, כן? כמות המאמנים שהתחלפה שם, זה משהו לא מהעולם הזה. זה קצת שונה. הם לא הצליחו...
קצת ניהול של מקולת כזה.
כן, כן, כן. אבל האווירה המשפחתית, לא משנה, המאמנים מתחלפים כל שני וחמישי, והשחקנים מתחלפים, אוקיי, היה להם שחקן אמריקאי יהודי, הוא שיחק שם ארבעה משחקים. כל החלק הזה זה מין אגדה כזאת, זה נוצר לך איזשהו כזה... הם כולם, הרבה, יש שם חבר'ה שרצים כל הזמן, ויש גם כאלה שחוזרים. יש גם כאלה שעוזבים לקבוצות יותר גדולות, ואז חוזרים הביתה.
כן.
אבל, כי זה משפחה.
אבל מה יקרה אם היא תחזור לליגה הראשונה, תקבל כרטיס למפעל אירופי, ותשחק באיסטנבול?
או, זאת השאיפה. זאת השאיפה. תשמע, יש שם, לחלק מהחבר'ה במשפחת קיזיל, ולאנשים אלה שברחו מהמלחמות, או המשפחות שלהם ברחו מהמלחמות, והם כבר נולדו בשוודיה, יש תודעה פוליטית מאוד מאוד מפותחת, ויש גם, יש שם חבר'ה שנוסעים בכל קיץ,
לחבל הארץ הזה?
לחבל מולדתם בטורקיה, או בעיראק, או באיראן, והם גם מעבירים שם הרצאות, ומספרים על דלקורד, וחלק מהם אפילו הגיעו הם יודעים שחיילים עוקבים אחריהם, אז הם באו לתמוך בחיילים, אלה שנלחמו בדאש, היו שם, היו חבר'ה שמדלקורד שבאו ולעודד אותם.
טוב, מי שרוצה לתרום לדלקורד 054, אין לנו את ה...
לא, זה בשוודיה, כן, אבל זה באמת, באמת משהו מאוד מאוד מגניב. ובגלל זה גם בגלל שזה לא מושלם, זה לא מושלם, זה לא זה רק מוסיף לזה חן.
כן.
כי זה לא איזשהו הנה ככה צריך לעשות קבוצה, זה לא, זה ממש לא,
זה פשוט קרה,
זה פשוט קרה, וזה איכשהו עדיין קורה, והם הנה הם עולים וירדים ועוד פעם עולים,
אבל הם לא נמחקים, מה שנקרא, זאת
אומרת. ממש לא, ויש להם גב כלכלי די חזק עכשיו, ועוקבים אחריהם, עוקבים אחריהם.
אני גם מתחיל לעקוב אחריהם עכשיו, באמת מעניין אותי לדעת מה, לאן זה הולך הדבר הזה.
כן, כרגע הם יותר קרובים לתחתית מאשר לצמרת בליגה השוודית השנייה, אבל לך תדע, אולי בעוד שנה, שנתיים, הם שוב יעלו לליגה הבחירה, ובשוודיה יש כל מיני, הם לא הפרויקט הלאומי הראשון, יש שם קבוצה שנקראת אסיריסקה, קבוצה של אשורים, בסוריה. גם הייתה פעם בליגה הראשונה.
אתה מדבר על פרויקטים לאומניים.
כן, יש סיריאנסקה, עוד קבוצה של יוצאי סוריה. שהייתה גם היא בליגה הראשונה. יש קבוצה של יוונים שנקראת אקרופוליס. אקרופוליס.
יפה.
הייתה בליגה הראשונה היא לא הייתה, אבל בליגה השנייה כן, בדיוק ירדה לא מזמן. הייתה שם שוריה קטנה גם.
איזה קבוצה של יהודים?
מכבי סטוקהולם?
ציונופוליס, ציון משהו.
בקיצור, זה מעניין. הנוף הכדורגל השוודי, זה משהו שהוא באמת מבחינת, אתה יודע, אם אתה רוצה...
אנחנו פה בארץ לא כל כך עוקבים אחרי הליגה השוודית בעצם. זאת אומרת, אנחנו לא שומעים על זה דברים.
כן, ומי שרוצה לחקור למשל את התרבות השוודית, ואיך המאגרים משתלבים, ואיך... איך המדינה הזאת, למה היא כל כך פתוחה לתרבויות אחרות, אז לראות את הכדורגל שלה, ולחקור את הכדורגל שלה, זה דרך טובה לעשות את זה, וזה לא רק קשור לכדורגל, כי עובדה שרבזן קיזיל, האבא שהקים את הקבוצה הזאת, בכלל לא אוהב כדורגל, עכשיו הוא אוהב, אז גם אפילו, אם מי שפשוט מתעניין בתרבות סקנדינבית, יכול לעקוב אחרי קבוצות כמו דלקורד, או אקרופוליס, או אסיריסקה, ולהתחיל ללמוד על התרבות הזאת.
תגיד, הליגה בשווידיה יש לה לוז שונה מהליגות שאנחנו מכירים?
בוודאי, היא מתחילה באביב ומסיימת בסתיו, מה שאומר ש...
בגלל החורף הקשה, אז...
בגלל החורף הקשה, מה שאומר שבקיץ, כשאין מונדיאל, אז אפשר לעקוב, הרבה יותר משתלם לעקוב אחרי הליגה הזאת, אין ליגות אחר, יש נורווגיה ופינלנד,
כמה קבוצות בליגה הראשונה?
בליגה הראשונה 14 קבוצות, זה נחמד.
ושיטה רגילה, אין להם קיזוזים, אין להם...
לא, זה שיטה רגילה.
כן, 3 נקודות ניצחון, הכל כאילו.
כן, כן, ויש מאבקי צמרת מאוד יצירים, אין שליטה של קבוצה כלשהי בצורה מוחלטת.
תשמע, שזה יתרון של הליגה.
כן.
שכל שנה... מתחלף איתך אלופה, אז יותר מעניין.
כן.
מאשר 10 שנים באיירן מינכן.
יש מלמו ויש יור גורדן. אגב, יור גורדן, אתה יודע מה זה? יור גורדן בתרגום בשוודית, גן חיות. כי הם פשוט קבוצה שהוקמה ליד גן החיות בסטוקהולם. ויש אייקו מסטוקהולם גם כן, שזה קבוצה, הכינוי שלהם זה אח בראשים.
הם בקטע של חיות, אני רואה.
כן, והם... הם כמו מילבול כזה, הם אוהבים להיות רעים, הם רוצים שכולם יסנאו אותם, ממש רוצים שכולם יסנאו אותם, ואז כולם שונאים אותם, ויש אמרבי שזה בדיוק אלה שרוצים שכולם יאהבו אותם, באמת.
מה הדרבי הגדול שם של שוודיה?
כנראה יור גורדן נגד אייקו בסטוקהולם, אבל אם אתה הולך דרומה, אז מלמו נגד הלסינגבורג, זה גם משחק... מאוד מאוד גדול, ויש שם הרבה סיבה, בוא, הייתה שם פעם קבוצה שהבעלים שלה חשב שכדי להתכונן למשחקים הם צריכים ללכות בדט. גם על זה נדבר מתישהו, אבל בפעם אחרת.
מה זה, הוא הכריח את השחקנים לרקוד?
לא הכריח, הם רצו, הם התחברו לזה יופי.
אתה אומר.
בכל שבוע היה להם משהו אחר, להקריא שירה, נדבר על זה.
יפה, תשמע, זה מפתח את היצירתיות, אתה יודע. יפה, טוב, אז הנה, עוד סיפור אחד ששמחנו לשמוע ומסתיים לו כאן, אז אם בא לכם לשמוע על עוד סיפורים מהכדורגל שאנחנו כל כך אוהבים, אתם מוזמנים להמשיך ולהזין לנו בספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, ובכל פלטפורמות הפודקאסטים המוכרות, יאללה, ניפגש בפרק הבא.
עוד יותר, הפודקאסטים של ישראל. הוקלט באולפני אדיו, המשווקת את ספוטיפיי בישראל.